ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף י' זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה השנייה בשורות הרחבות, 12 שורות מסוף העמוד בדף י' זיין. בשיעור הקודם הזכרנו שיטת רבי עקיבא בעניין בשר נחירה, בשר שלא נשחט כדין אלא סתם הרגו את הבהמה, ובאמת לפי רבי עקיבא לפני כניסה לארץ ישראל הותר לעם ישראל לאכול בשר נחירה. רק מי שנכנסו לארץ נאסר להם בשר נחירה. ראינו את זה למעלה בעמוד הזה בברייתא על פי הפסוק, כי יורחק ממך מקום השבחה שמלוקח לשום שמו שם, וזבחתם מבקרך ומצונך. על הרקע הזה אנחנו ממשיכים עם שאלתו של רבי ירמיה, הגמרא בשורה שנייה ברחבות, באי רבי ירמיה, והוא שואל שאלה על ליבא דרבי עקיבא שהתיר בשר נחירה עד לפני הכניסה לארץ ישראל. איברי בשר נחירה שהכניסו ישראל עמהם לארץ, מהו? ואתם יכולים לראות בגמרות המסומנות קטע שבסוגריים, ובכוכבית בצד כתבנו את הסוגריים להבהיר שהתיקו, מה שמופיע מיד אחרי הסוגריים, הווה תשובה לשאלת רבי ירמיה. אז בסדר, הוא שאל שאלה, התשובה לזה יהיה תיקו. בתוך הסוגריים הווה בירור על איזה תקופה ניתן לשאול השאלה. אז כל עסק הגמרא יהיה כאן סביב על איזה בסיס רבי ירמיה שואל את השאלה. אבל שיהיה ברור לנו, התשובה לשאלתו תיקו, אין לנו תשובה לגבי דין איברי בשר נחירה שהכניסו לארץ. הגמרא בתוך הסוגריים, אימת אילמה בשבע שכבשו, אם רבי ירמיה שואל לגבי אכילת אותו בשר באותם שבע שנים שעסקו בכיבוש הארץ מיד בכניסה לארץ עם יהושע, במשך שבע שנים לחמו וכבשו את הארץ מידי הכנענים, האם השאלה לגבי היתר בשר נחירה תקף לאותו תקופה? זה לא ייתכן. למה? אשתה דבר תמי אשתי לאו, הם יכלו לאכול מה שלפי הגמרא נראה יותר חמור, דיינו בשר סוס או בשר חזיר. תכתיב ובתים מלאים כל טוב, ואמר רבי ירמיה בר אבא מרב קוטלי דחזירי, הפסוק שמתייחס למה יהיה בארץ כנען, שהם יכולים להנות מאותם בתים להם כתוב. בסוף הפסוק הזה כתוב יאכלת ושבעת, אז מה הכוונה שבפסוק? בשר מחזיר. אז בשר מחירה מבעיה, האם יש צורך לשאול על דבר שלכאורה הוא פחות חמור? אלא לאחר מכאן, כנראה שמדובר פה על בשר שהצליחו לשמור עליו במשך יותר משבע שנים, אולי מלכו אותו במליחה, שזה אמצעי לשמירה לטווח ארוך. אז בסדר, אז בשר שנחרו את בהמתם לפני הכניסה לארץ, אבל לא אכלו אותו מיד. אם אכלו אותו מיד זה היה בסדר, לא אכלו אותו מיד, הכניסו את הבשר הזה בחומרי שמירה, בחומרים משמרים, והשאלה אם נוכל לאכול אותו אחר שבע כבשו, שכבשו. והיא בא איתה מה עוד גישה לעולם בשבע שכבשו, אז שאלנו לכל זה פשוט שיהיה מותר? לא פשוט, כי אשתרי להוא מה שהתורה מתירה לעם ישראל באותם שנים, שלל של עובדי כוכבים. מה שכבשו מתוך אותם גויים שהיו בארץ, דידו לא השתרי, אבל מה שהיה מי שלהם, מהישראלים עצמם, מהיהודים עצמם, זה לא בהכרח הותר. אז לכן עדיין ניתן לשאול את השאלה גם לגבי אותם שבע שכבשו. תיקו, אז אין תשובה. אנחנו, לפני שנתקדם בגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. פס כפו מופיע, וזה בא להבליט ביטויים שראינו במשנה, הכל שוחטים, לעולם שוחטים, בכל שוחטים. האם יש להסבירם בנשחטים או בשוחטים? אנחנו נבין קצת יותר הביטויים האלה, נשחטים ושוחטים במהלך הגמרא. הגמרא, אמר רבה, שנית הסברת הביטויים הכל שוחטים, לא למה שוחטים, שהיו במשנה בדף ט"ו עמוד ב', רש"י באמצע השורות הרחבות, שנית הכל שוחטים ומקמית לה בנשחטים, כדמרן הכל טוענים שחיטה ואפילו עוף. אז הביטוי הכל שוחטים הסברנו שזה בא לכלול גם עוף, אז עוף הוא נשחט. וגם הביטוי הוא לעולם שוחטים, נמי רש"י ממשיך מוקמת לן כדמרן דש מעינן דאף הפי שגלו לא חזרו להתרן הראשון, אף הפי שעם ישראל גלו אחרי חובן הבית לא חזרו לאתר בשר נחירם, לא חזרו לאתר הראשון שהיה לפני כניסתם לארץ בכלל, ואין בשר נאכל אלא בשחיטה. אז הביטוי הוא לא עולם שוחטים, שוב פעם שייך לבשר, זה בגדר הנשחטים. אז שני הביטויים האלו הסברנו, הכל שוחטים בא לכלול עוף, כלומר הכל נשחטים. לעולם שוחטים לגבי בשר נחילה שאסור, תמיד אסור, כלומר אחרי החורבן נשאר אסור. בכל שוחטים, במאי משני לי, איך אתה תסביר את הביטוי השלישי בכל שוחטים? וכי תימה, אולי תגיד בכל שוחטים זה בין בצור, בין זוכרית, בין בקומית של קנה, וזה בעצם ראינו את מבחר הדברים האלו בברייתא בתת וב עמוד ב'. אבל השאלה שלנו, האם המשנה עצמה שאומרת בכל שוחטים שלא מנתה את הדברים האלו, האם זה כוונת המשנה לכלול הדברים האלו שמעבר לסכין אפשר לשחוט באבן חלקה, חדודה או זכוכית או קנה? אבל להגיד שזה כוונת הביטוי בכל שוחטים, הדומיה דהנח קטני, הביטוי בכל שוחטין הופיע יחד עם שני הביטויים הקודמים, אי הנח בשוחטין אינם בשוחטין. אז אם שני הביטויים הראשונים היו לא בנשחטין כמו שאנחנו הסברנו אלא בשוחטין, כדי לכלול דברים שבהם שוחטים או אנשים ששוחטים, אז הנמי הביטוי בכל שוחטין באמת יכול לכלול צור זכוכית, כי הם נכלל במסגרת השוחטים, שוחטים עם הדברים האלו. והיא ענך בנשחטים, ובאמת כך הסברנו את הביטויים האלו בנשחטים, אמרנו הכל זה, הכל זה אפילו עוף, לעולם זה בניין הנחירה. הינמי בנשחטים, גם הביטוי בכל שוחטים צריך להיות משהו בתחום הנשחטים. אלא אמר רבה, כאן אנחנו סימנו בצורת בית, וגם קראנו זה מספר 3, כי כאן הסבר חדש למה שהסברנו מוקדם יותר. זאת אומרת, כבר בדף ט זין עמוד ב התחלנו סדרה של הסברים מה כוונת המשנה לעולם שוחטים. ראינו את הגישה של רבא שהוא שייך את זה לרבי ישמעאל, המשנה לרבי ישמעאל. ראינו הסבר של רב יוסף שלעולם שוחטים זה שייך לשיטת רבי עקיבא. ועכשיו רבא ייתן לנו הסבר שלו למה הכוונה לעולם שוחדים. לכן אתם רואים את המספר 3 פה. קודם רבא, 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 בניגוד לרבא כמובן, מפרש את המשנה. הכל שוחטים, והוא אגב מסביר את כולם בשוחטים. דהיינו שונה ממה שהסברנו עד עכשיו. אז מה זה הכל שוחטים? וגם יש לשים לב שהביטוי הכל שוחטים מופיע בשתי משניות, גם בבית עמוד א' וגם בתת וו עמוד ב'. אז יש כאן פעמיים הביטוי הכל שוחטים במשניות. חדה לתוי קוטי, לרבות קוטי, להיות ראוי לשחוט, אז זה דוגמה של שוחטים. וחדה לתוי ישראל מומר, שגם הוא קשר להיות מהשוחטים. הביטוי השני, לעולם שוחטים, וזה הביטוי שלנו. דהיינו שראינו כבר אבא ורב יוסף, והנה הגישה השלישית להסבר הזה, לעולם שוחדים. מה זה בא לומר? בין ביום, בין בלילה, בין בראש הגג, בין בראש הספינה. שוב, מה רואים? עוד הסבר לביטוי בעניין שוחדים. שוחדים בין ביום, בין בלילה, בין בראש הגג, בין בראש הספינה. רש"י בשורות הרחבות, חמש שורות מהסוף, אומר בין בלילה כשאבוקה כנגדו, ראינו את זה בדף י' ג', בין בראש הגג, ממשיך רש"י, ולא חיישינן דלמרו לצבא השמיים עולה לשחות, מן עבודה זרה, לא חוששים מפני זה. בין בראש הספינה, אגב לצלן לקמן, אין שוחטים לתוך ימים, שאין לשחוט ישר לתוך ים. בראש הספינה שרי, אם אדם עומד דווקא במקום הזה בספינה ומבצע שם השחיטה, זה בסדר. דמוך המילטה, זה אז ברור דלנקר ספינתו, הוא רוצה שהספינה יישאר נקי, נקי כיוון של עניין של ניקיון, שהאדם לא ילכלך את הספינה, ואין חשש שהוא שוחט לתוך שרו של ים, גם עניין של עבוד הזרה. זה הביטוי לעולם שוחטים. והביטוי שהגמרא עסוקה בו עכשיו, בכל שוחטים, באמת כמו שהצענו מקודם, וכמו שהופיע בברייתא בדף ט"ו, בין בצור, בין בזכוכית, בין בקומית של קנה. המשנה אמרה, חוץ ממגל קציר והמגירה, הנושא כעת יהיה עניין של פגימות בסכין. עבור דשמואל, פגם ושדר, פגם ושדר. הוא יצר פגימות בסכין כדי לברר איזו פגימה יכולה לפסול השחיטה ואיזו לא, והוא שלח אותם לארץ ישראל. שלחו לי, כמגירה שנינו, הם שלחו כלל. איזו פגימה פוסלת את השחיטה? פגימה שהיא כמגירה, כמו, אולי כמו מסור פשוט שאנחנו מכירים. מה מאפיין אותו? אז אנחנו נסתכל ברש"י, כמגירה שנינו, שתי שורות מסוף העמוד, שפגימותיה מכוונות לעומקן, ויש לה פגם שני עוקצים. זה המקום אגב להזכיר לכל השומעים שכדאי מאוד לרכוש את הספר שיחת חולין מהרב עמיתי בן דוד, או לחלופין אולי יש ספרים אחרים שמלווים את המסכת. הציורים שלו הם מפורטים עם הסברים, וצמוד אפשר ללמוד את עם הספר צמוד לגמרא. בכל אופן, מדי פעם אנחנו בדל כוחנו גם נוסיף ציורים פשוטים מאוד משלנו לאלו שאין להם את הספר, וגם אני רק מציין שאנחנו נוסיף פה מעט מהציום הנדרשים. בכל אופן, בעניין המגירה, איך זה נראה, אז אנחנו כאן הוספנו בשוליים סכין עם פגימות כאלו, שיש את הקטע שהוא עמוק, וכל קטע שעמוק הוא מלווה או צמוד לו שני עוקצים כפי שאתם רואים. אז הפגם הוא כיוון מעלה מטה, הוא נכנס לעומק למטה, והפגימות השפיצים או עוקצים הם בשני צידי אותו פגם לעומק, כפי שאתם יכולים לראות. כזה דבר הוא פסול לשחיטה. ורש"י ממשיך, כשאתה מוליך ציפונך מסוף הסכין לראשה, ציפונך, ציפון היד, ואתה רוצה לבדוק את הסכין עם הציפון, וזה באמת אחד מהצורות בדיקה שנראה בהמשך, אתה מוליך את הציפון מסוף הסכין עד לראשה, ציפונך חוגרת בעוקץ שצד הראש. כשאתה בודק מראש לסופה, ציפונך חוגרת בעוקץ של סופה. זאת אומרת, הציפון יעצר שם בגלל העוקץ הזה. נמשיך בגמרא, תנו רבנן, כעת עוברים לעמוד ב', סכין שיש בה פגימות הרבה, והפגימות האלו הן לאו דווקא כמו שראינו עכשיו, ובכל אופן אם יש הרבה פגימות, תידון כמגירה, זאת אומרת יהיה פסול, ושאין בה אלא פגימה אחת, אז זה תלוי, אם הסכין יש בו פגימה אחת, עוגרת פסולה, מסוכסכת כשרה, שני צורות של פגימות. והגמרא שואלת, איך היא דמיה עוגרת, איך היא דמיה מסוכסכת? אמר רבי אליעזר, עוגרת משתי רוחות. גם פה אנחנו הוספנו ציור משלנו בשוליים, ושם אתם יכולים לראות את הפגימה וגם שני עוקצים, והם משני רוחות. כלומר אין שום לגבי אותו פגם, אין חלק שלו שהוא אפשר להגדיר כחלק. מסוכסכת מרוח אחת. אז גם פה אנחנו הדגמנו את זה עם ציור, מה זה מרוח אחת. יש עוקץ אחד. אם אתה שוחט למשל, מזיז את הסכין מראש הסכין, אז המפגש הראשון יהיה עם העוקץ, ואז אתה ממשיך, שם זה חלק. אז נקרא לזה הסימנים של הצוואר יכולים, הם יורדים לתוך הפגם, הירידה דרך העוקץ, ירידה תלולה פתאומית, אבל ההמשך היא לא נתקלת עם עוד עוקץ. משם והלאה, כשאתה מזיז את הסכין מראשו עד סופו, זה חלק. שואלת הגמרא, למה באוגרת אמרת זה פסול ומסוכסכת כשרה? מה ישנה משתי רוחות? מה השוני בין מסוכסכת לאוגרת שהיא עם עוקצים משתי רוחות, משני הצדדים של הפגם? ושמה מה הבעיה באוגרת? דמורשה כמה מחליש. העוקץ הראשון, שאמרנו, סימני הצוואר ירדו באופן פתאומי, וזה מחליש את הסימנים. ומורשה בטרה, והעוקץ השני בזר, יקרה אותם לגמרי. מרוח אחת נמי, גם כשמדובר בפגם בצורת מסוכסכת שזה מרוח אחת העוקץ, גם זה אמור להיות פסול. למה? חופה דסכין המחליש. לפני שמגיעים לפגם יש אורך מסוים של הסכין שזה מחליש, זה כבר חותך לתוך האור, החופה, החדות של הסכין חותכת לתוך האור והבשר, ואז מגיע, ואז מורשע בזה, ואז העוקץ היחיד הוא יקרא את הסימנים באותה ירידה פתאומית לתוך הפגם דרך העוקץ הזה. אז הנה זה קורה, קורה זה לא שחיטה, שחיטה צריכה להיות עם סכין שחותכת, לא קורעת, שני פעולות שונות. אז הגמרא עונה, למה במקור למעלה אמרנו מסוכסך כשרה? כי מדובר באופן מאוד ספציפי. דקאים, אותו פגם עומד על רשע דסכינה, ממש קרוב מאוד לראש הסכין, ומה זה אומר, מה קורה אם עומד בראש הסכין? אז אין מספיק מהסכין לעשות את מה שאמרנו מקודם, מחליש. שואלת הגמרא, סוף סוף כי אז לה מחלישה, כי אתה בזה. אז בסדר, אז אם אין מספיק אורך בראש סכין כדי להחליש, אז אתה תתחיל את השחיטה מראש הסכין, ואתה מזיז את הסכין מראשו עד סופו על הצוואר הבהמה, ולא קורה כלום, כי כפי שאמרנו, מראש הסכין עד הפגם זה מעט מאוד, אז לא, הסכין לא הצליחה לחתוך אפילו האור והבשר, אז הסכין עבר בסדר בהולכה, אבל כשאתה מושך את הסכין חזרה, הובאה, אמרנו בפעמים רבות שבדרך כלל שחיטה מבוצעת על ידי הולכה והבאה, שני כיוונים אתה מזיז את הסכין, אז בסדר שאתה מושך את הסכין חזרה אליך, זה כבר הסכין חתך טוב מאוד לעומק האור והבשר, ועכשיו בהבאה כשמגיע לסימנים אותו עוקץ יחיד במסוסך יקרא את הסימנים. אז הגמרא עונה, המקור שהזכרנו מקודם שהכשיר המסוכסכת כגון שהוליך ולא הביא, הוא הזיז את הסכין רק בכיוון אחד, דהיינו הסכין היה מספיק ארוך שבכיוון אחד היה מספיק לשחוט, לחתוך את האור והבשר וגם רוב שני סימנים בבהמה בלי צורך להביא, כוונה למשוך חזרה את הסכין. לכן לא היה שום מגע פסולה עם אותו עוקץ יחיד. רש"י בשורה הראשונה בא להסביר את הסכין שיש בה הרבה פגימות, ואז אמרנו שאפילו אם הפגימות האלו הם אינם בגדר אוגרת, אוגרות, פוסל. רש"י כותב מעלה שורה ראשונה, סכין שיש בה פגימות הרבה תידון כמגרה, ואין בה חילוק בין אוגרת למסוכסכת, שאפילו כולם מסוכסכות פסולה, אפילו אם כל הפגימות הן בצורה כמו המסוכסכת, השחיטה תהיה פסולה. מסוכסכת היינו שאין לפגימה אלא עוקץ אחד, והעוקץ השני הוחלק במשחזת, עם המשחזת אז החליקו, הורידו את החדות של אותו עוקץ ומכשירים לה לקמן, כי איקה חדה פגימה מסוכסכת בשוליך ולא הביא, כמו שהזכרנו כבר בגמרא שלמדנו, אם משכת את הסכין רק דחפת אותו בכיוון אחד מהראש עד הסוף, בדוגמה שלנו שלא פגע השחיטה בעוקץ משגיע לסימנים, אמרנו את זה בראש הסכין ובגימה אחת, אז שמה, רק שמה אמרנו שזה קשר. אבל אם הסכין הוא מלא פגימות כאלו אפילו מסוכסכות, אז עם המשך השחיטה הסימנים עצמם כן יהיו במגע עם עוקץ, והעוקץ הוא לא שוחט אלא הוא קורע, בין אם זה בהולכה או הובאה. כשמדובר בריבוי פגימות, אנחנו נחזור לגמרא. אמר רבא, שלוש מידות בסכין. מה זה מידות? שלוש הלכות בעניין פגימות. אחד, אוגרת לא ישחוט, ואם שחט שחיטתו פסולה. מסוכסכת לא ישחוט בה לכתחילה, ואם שחט שחיטתו כשרה. ורשי פה אומר, שוב פעם, כמו שאמרנו מקודם, רק אם מדובר בפגימה בצורה כזאת מסוכסכת בראש הסכין, ורק אחת מהם, והוא רק הוליך ולא מביא. ובכל אופן, הגמרא אומרת, למרות שאמרנו שזה כשר, לא להשתמש בו לכתחילה, כי יש חשש שהוא לא רק, הוא לא יסתבק בהולכה, גם יעשה הבאה. אז בזה הוא יהיה בבעיה, כי העוקץ היחיד יקרה, למרות שהוא עומד בראש הסכין, כי כבר אורך הסכין הצליח לחתוך האור ובשר, וכשאתה כבר בהובעה, העוקץ הזה יקרה את הסימנים. הדוגמה השלישית, סכין שנקראת עולה ויורד בסכין, זה סכין שהפעם היה עלה הפגימה באמצע, ובשוליים יש לנו גם דוגמה של עולה ויורד. זה היה פעם פגימה, והשחיזו את העוקצים שלו, וההשחזה גרמה לכך שנוצר מין ירידה עומק לסכין, אבל הכל חלק, אין שם עוקצים, כפי שאתם יכולים לראות בציור. אז עולה ויורד בסכין שוחט בה לכתחילה, אפשר להשתמש בו אפילו לכתחילה. עמלי רב הונה ברי דרב נחמיה לרב אשי. אז רב הונה פונה לרב אשי ומסביר ואומר לו, אמרית לן, אתה אמרת לנו משמי דרבה מסוכסכת פסולה, כלומר אפילו בדיעבד. ועתניה, אבל למדנו מוקדם יותר ויש לנו חיצים מצד הגמרא, מסוכסכת כשרה. לא קשה, אין כאן קושי, בעיה. כאן שוליף והביא, זה מה שפסול, כאן שוליף ולא הביא. כפי שאמרנו, כשאותו מסוכסכת עומדת בראש הסכין ועשית את השחיטה בכיוון אחד, כמו הוא הוליך ולא הביא, אפשר להכשיר שחיטה כזאת. אמר לי רב אחא ברי דרבביה לרב אשי, דמיה וססה מאי, מה גדר או כשרות הסכין? אין לה פגימות, אבל מצד שני היא אינה חלקה. אם אדם מוליך את הציפון על חוד הסכין, הוא ירגיש מין, אולי נקרא לזה חספוס. אבל שוב פעם, אין שם פגימה. לא יהיה מצב של הציפון יעצר בתוך פגימה. דמי לססה, הדימוי פה הוא למה שמופיע בתבועה, בראש השיבלים יש חלק שהוא כזה, שהוא מחוספס, הוא לא חלק אבל אין לו פגם. זו השאלה שרב אחא יפנה לרב אשי. אמר לי רב אשי עונה, מן יאיב לן מבשרי ואכלינה. אם מישהו היה נותן לנו, לי, לאכול מבשר שנשחט בסכין כזה, אין בעיה, אני אוכל אותו. סימן שהוא קשר. הנושא כעת בדיקת סכין. אמר רב חיסטה, מניין לבדיקת סכין מן התורה, שיש חיוב לבדוק סכין על פי פסוק. כתוב מן התורה, אבל הפסוק שנביא הוא מספר שמואל, שנאמר, ושחטתם בזה ואכלתם. הגמרא שואלת, פשיטה, מה אני צריך פסוק להגיד שיש צורך לבדוק סכין בקשר לשחיטה? כיוון דכי נקב טריפה, אם הסכין היה מנקב את הוושת. וושת הוא אחד מהאיברים שבו בהמה יכולה להתערף, והפסול או הטריפות הוא בנקב כלשהו. ורשי בשורה רביעית מתחת לגמרא בשיעות הרחבות, ותקיים הדעי נקב לוושת מטריפה, פשיטה דבעינן בדיקה, דה אי איקה הפגם נקיב, אם יש פגם בסכין הוא הפגם ינקב את הוושת ולא יחתוך את הוושת, הוא קודם הוא יעשה בו נקב וזה טריפות. אז הצורך לבדיקת סכין הוא פשוט, מה אני צריך פסוק ללמד את זה? אני נקרא את השורה עוד פעם בגמרא, פשיטה, תקיים הדחי נקב טריפה, בעיה בדיקה. אז הגמרא מבהירה עכשיו מה העניין שלנו בעניין מניין בדיקת סכין מן התורה. לחכם כאמינן שיש צורך להראות את הסכין, הסכין השחיטה, לתלמיד חכם, לרב העיר. שורת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, לא אמו להראות סכין לחכם אלא בני כבודו של חכם. הדין הזה, ההנהגה הזאת, זה לא קשור לקשות השחיטה פר סה, היא הלכה שהיא מגבירה הכבוד שאנשים חוקים לחכמים. והמשפט הזה מראה לנו, זה לא עניין של לימוד מפסוק, זה תקנה מפני כבודו של חכם. הגמרא עונה, אתה צודק, מדרבנן, ההלכה שיש להראות סכין שחיטה לחכם הוא מדרבנן, הוא קרא אסמכתא בעלמא הוא. הפסוק משמש כאסמכתא לדין הזה, אבל הוא לא המקור נקרא המקור המקורי האמיתי לדין הזה. כעת אנחנו נמשיך לראות צורות שונות של בדיקת סכין. במערבה, בארץ ישראל בתקילה בשמשה, רש"י מביא שני פירושים. רש"י בשורה חמישית בשורות הרחבות מתחת לגמרא, בשמשה נותנים אותה בשמש, כאילו מגבים את הסכין כלפי השמיים, כלפי השמש, ורואים בחודה ומסתכלים בחוד הסכין, ובאור כזה אינטנסיבי חזקה תוכלו לראות בקלות אם יש פגם. לישנה חינה, הולך ומעמידה בשמש חודה למעלה ומסתכל בצילה של סכין, ואם יש פגם בסכין ניכר ובצל שהחמה נכנסה בפגם. בצל תוכלו לראות אם יש פגם, כי הפגם והסכין שאתה מעמיד מתחת לאור השמש ייווצר אפשרות לראות את הפגם ביתר קלות בצל. עוד דרך, בנהודעה בדקו לה במאיה, גם בזה רש"י מביא שני פירושים. הפירוש הראשון, רש"י כתב, הופך חודה למטה ומוליכה על פני המים ונוגע מעט, ואם יש פגם עוקץ עושה כמין חריץ במים בהליכתה. לשנה אחרינה, הופך חודה למעלה וחזה בידו את הסכין בשיפוע ראשה למטה ומטיף על חודה באצבעו, מטיף טיפת מים על חוד הסכין, והטיפת מים זה ירד לקראת ראש הסכין שהוא בכיוון מטה, באלכסון. אם יש שם גם, המים נופלים שם, ואין נופלים, ואין יכולים ללך עד ראשה. טוב, אז הטיפת מים, הטיפת מים יגלה לנו את הפגם אם יש. אנחנו ממשיכים בגמר, רב ששת בדק לי, בריש לשני. זה דבר שאני אתרגם את זה, איך בדיוק מבצעים את זה יהיה קשה לי, אבל הוא היה בודק את הסכין בראש לשונו, הלשון, הוא היה מוציא לשון, מעביר את הסכין בצורה זהירה כמובן, ושם הכל רגיש, היה מרגיש אם יש פגם. רב אחא בר יעקב בדק לי בחוט השערה, היה מוליך חוט שערה על חוד הסכין, ואם יש פגם, השערה הייתה נעצרת בתוך הפגם. בסורה אמרי, בסורה היו מסבירים ביסרה אחלה ביסרה לבדיקה, הסכין אוכיל את הבשר, הכוונה היא חותכת בתוך בשר, אז הדרך הנכונה לבדוק הסכין זה גם עם בשר, כלומר בשר, אצבע למשל שמולך את בשרו שוב פעם בזהירות רבה על חוד הסכין. ולמה דווקא בשר? ורשי מסביר ש בשר ולא ציפורן, והוא אומר בישרו אחלה היא באה לחתוך בשר, לפיכך עיקר בדיקתה בבשר או בריש לישנה או בבשר אצבעו או בשר, אם בשר זה פוגע בפגם כן יפגע בו בשר הסימן של הצוואר כנבשת, אבל בדבר אחר לא אביה בדיקה, שמה דבר קשה עובר פגם קטן ואינו חוגר בו, או דבר שהוא רך יותר מדי נכנס לתוך פגם קטן לפי שאין פגם לקלקל הסימן. אם אתה מנסה לבדוק בדבר רך ביותר, הוא ייכנס לתוך פגם למרות שהפגם הוא כל כך קטן שלא היה מקלקל את הסימן בשחיטה. אז בשתי הקצוות אלו, קשה מדי או רך מדי, לא נחשב בדיקה איך נגיד משקפת את המציאות. אנחנו נחזור לגמרא, אז התייחסנו למה שנאמר בסורה. אמר הפאפה צריכה בדיקה הביסרה והתופרה, הוא שונה מסורה, הוא אומר נכון צריכים בדיקה עם בשר, כמו הבשר אצבע של בן אדם או הלשון שלו, זה כנגד חתיכת הסימן שנקראת ושת, שזה גם בשרי, בשרי. אבל מה, יש עוד סימן, הקנה. הקנה הוא קשיח יחסית. הוא אני חושב אפשר לומר, הוא מסחוס. וזה חומר יותר קשה מהוושת. אז מה יהיה בדיקה שמשקפת הקנה? התופרה, הציפורן. אז לכן רפאפה מוסיף לא רק בדיקה הבשרה, גם התופרה. אמר לרבינה לרבשי, אמר לן רב סמה ברי דרב משרשיה משמחה, זה פעם שנייה שאומרים שפונים לרבשי ואומרים לא מה שהוא אמר בשם מישהו אחר, מה שמישהו אחר אמר בשמו של רבשי, ואתה לפי הדיבור הזה אמרת את זה, דאמר למשמי דרבה צריכה בדיקה הביסרה והתופרה והתלתה רוחתה. ביסרה ותופרה הסברנו כבר, תלתה רוחתה הכוונה של חוד הסכין, חוד ממש ושני צידי, ובנסף שני צידי החוד. אמר לי רבשי מגיף, אומר הביסרה ותופרה אמרי, זה כן אמרתי, אבל והתלתה רוחתה לא אמרי, אני לא אמרתי שיש צורך לבדוק בנוסף לחוד הסכין גם שני צידי החוד. איקה דאמרי, עוד גרסה במה שרבשי הגיב, הביסה והטופה והתלטה רוחת האמרי, אני כן אמרתי את שלושת שלושת הדברים האלו, אבל מה? משמי דרבה לא אמרי. אתה מספר לי שאני אמרתי משמי דרבה, זה לא נכון. העניין של התלת ארוחתי, רשי אומר באמצע חודו, זה מה שהיה אולי מובן מאליו, ובצדדים של החוד. למה? שמה נפגם עובי חודה בצידה ונאחז הסימן בעוקץ ונקרא. כאילו במציאות, לפני שאתה מגיע לשחיקת רוב של הסימנים, הסימן יכול להתאפס בצד של אותו חוד בפגם, ועיקרה, וזה פוסל את השחיקה, במיוחד אצל הוושת שנקב כלשהו פוסל. נמשיך בגמרא. רבינה ורבה חברי דרבה אבויית וקמי דרבשי, הייתו סכין לקמי דרבשי לבודקה. אמר לי רב אשי פנה לרב אחה ברי דרביקה, ש רב אשי פנה אליו, סליחה, השם תיקון, אמר לי לרב אחה ברי דרבה שהוא היה נוכח שם, בדקה, אתה תבדוק את הסכין. בדקה, אז רב אחה בדק הסכין, עטופה והביסחה והתלתה רוחתה, וכל זה רב אשי ראה. אמר לי יישר, רב אשי אומר כל הכבוד לך, יש הכוח, וכן אמר רב כהנה. רב ימר אמר, יש כאן בסוגיה אתם שמים לב הרבה שמות, ריבוי השמות והמנהגים של כל אחד ואחד תופס מקום מכובד בעניין פסיקת הלכה, כפי שאנחנו נוכל לראות אחר כך ברש"י. אז נמשיך בעוד שם, רב ימר אמר, כאן יש נקודה ארוכה, עטופה והביסרה צריכה, זה כן צריך לבדוק בציפורן ובבשר, התלת רוחתה לא צריכה. למה? למה הוא לא חושש לפגימה בצידו של חוד הסכין? אז כאן הגמרא מסבירה, על פי מה שלמדנו ליל, דף ח', מי לא אמר ביזרע אמר שמואל, ליבן, הוא הכניס סכין לאש, ליבן סכין, סכין מלובנת, ושחט בה שחיקתו כשרה. ומה אנחנו אומרים פה? אומרים שבכל אופן מה שקורה פה זה פעולה חתיכה ולא פעולת שריפה, אבל העסקים מלובנת שחידודה קודם לליבונה, וכשלן אתה אומר שאפשר לשחוט בצורה כזאת כי החוד קודם, החוד הוא חד, הוא חותך בלי שום קשר לכך שהסכין הוא בוער. אלא מה? בכל אופן יש לחשוש, וקשילן העיקה צדדים, מהם צידי החוד שהם יסופו את הוושת לפני שנשחט רובו. ואמרינן, והתשובה לחשש הזה הוא בית השחיטה מיובח רווח דרך החוד, חוד הסכין לבד, הסימנים נפתחים, מתרחבים, ולכן אין אפילו מגע עם צידי הסכין, צידי החוד, כי החוד עצמו גורם לכך שהסימנים מתרחבים. החלמי על אותו בסיס, על אותו תקן, גם פה בעניין חשש פגם בשתי רוחות, תלת הרוחת שתי רוחות, שני צידי האחוד, אין חשש, בית השריטה מרווח רווח. אז לפני שיש בכלל איזה מגע, לא יהיה מגע, כי חוד הסכין חותך ובשנייה הזאת שנחתך היא גם מתרחבת ונוצר רווח, ולכן אין מגע בכלל עם צידי אחות. ברשי האיקה צדדים, וכעת אנחנו חוזרים על הנקודה האחרונה שהזכרנו, מה עם צידי הסכין, ודיברנו על סכין מלובנת, ומה איתם שנכוו בצידי הסכין קודם שתגמר שחיטה, והרי סימני טריפות נולדים בה, כיוון שהוושת נשרף. וזה היה באמת נשמע מאוד משכנע שבאין לחשוש, אין לחשוש מפני צידי הסכין. רש"י ממשיך, ואפילו אחי, למרות שבית השחיטה מרווח רווח, כאן רש"י נכנס להלכה למעשה מצד רש"י, אני לא אומר מצד שיעורים שלנו במפת התלמוד, אני מדבר מצד רש"י. לאורך המסכת הזאת רואים רש"י עוסק בנוסף לפירוש הגמרא גם עוסק בפסיקה. הרי מסכת חולין היא מהמסכתות הכי נוגעות להלכה למעשה, ורש"י הוא מוסיף את שלו. אז הוא אומר, אפילו אחי קיימלן כרב אחה ורב כהנה ורב אשי, הנה רש"י עצמו מפרט מספר שמות, וכולו אמוראי ועוד קבוצה של אמוראים דאמרי צריכה הביסרה והטופה ואטלת רוחתה. וזה פה העניין, החידוש, שהחידוש דהיינו, למרות שאמרנו שבית השחיטה מרווח רווח, וזה לכאורה היה מוריד את הצורך לבדוק אטלת רוחתה, לא, צריכים גם שתי רוחות הנוספות מעבר לחוד עצמו. ואם שכח ולא בדק קודם שחיטה, בודק לאחר שחיטה. אז להלכה לפי רש"י אין לוותר על הדין של תלת רוחתה גם כן. חזרה לגמרא, אמר רב הונא, אנחנו בנושא של נקרא לזה פגימה. פגימה מופיע בעוד כמה תחומים של ההלכה, כפי שנראה עכשיו. אמר רב הונא בר רב קטינא אמר רב שמעון רבי שמעון בן לקיש, שלוש פגימות הן. ורש"י מוסיף פה לשיעור אחד, אותו שיעור, אותו סטנדרט בפגימה באחד שייך לעוד שניים. ומה שלושה, איזה שלושה תחומים יש? אחד, פגימת עצם בפסח, שתיים, פגימת אוזן בבכור, שלוש, פגימת מום בקודשים, וחיסד אמר אף פגימת סכין. זה הנושא שלנו, סכין. אבל ריש לקיש לא הזכיר סכין, ואידך ריש לקיש למה הוא לא הזכיר סכין? תשובה, בחולין לא כמיירי. הדוגמאות של ריש לקיש, ונחזור עליהם עכשיו, הם קשורים לענייני קורבנות. פגימת עצם בפסח, יש איסור באכילת קורבן פסח לשבור עצם. מה הדין אם אדם יגרום לכך שהוא יפגם, שהוא יפגם את העצם, מוציא איזו חתיכה קטנה קטנה מהעצם, זה אסור, והוא עובר על עצם לא תשברו בו. דין השני, בכור בהמה, בכור זכר שנולד מבהמות כשרות, וגם חמור, לא נדבר על חמור, אלא בכור פרה, בכור כבש או עריז, התורה אומרת, נותנים את זה לכהן, והכהן יביא את זה בזמן בית המקדש כקורבן. אם לא מדובר בזמן בית המקדש, אין מה לעשות, אלא ממתינים עד שיפול בו מום. ואם נופל בו מום, אפשר לשחוט את הבחור איפה שרוצים, אין הוא פסול כקורבן. הפגם או המום הזה, וכאן קוראים זה פגם, הוא יכול להיות גם בכל מיני מקומות בגוף, אבל אם יש אפילו באוזן של הבהמה, פגם באוזן, או זה יתיר את הבכור כמידין בכור בעל מום. ופגם שלישי, זה נוגע לכל הקורבנות, זה פגמת מום בקודשים. ורש"י מוסיף פה, גם מדובר עם בהמה נקבה, וזה בא להוסיף פגם במה שנקרא מקום הערווה של הבהמה נקבה, שפת בית הרחם של נקבה, גם פגם שם הופך אותו להיות בעלת מום ופסול להקריב אותו. עכשיו, לא אמרנו מה השיעור של הפגם. אז הגמרא פה בשורה האחרונה באמצע כותב, וכולן פגימתן כדי פגימת המזבח. הגמרא ממשיכה לדף י"ח, וכמה פגימת המזבח, יש דין שהמזבח שנבנית מאבנים, אבנים הכל חלקים בלי שום פגימה. כמה זה? כמה פגימה במזבח שיפסול? כדי שתחגור בה ציפורן. כמו שהדגמנו מקודם, שאם אתה מעביר את הציפורן, ציפורן אצבע על המקום הזה והוא ייעצר, זה נקרא פגם. מטבעי, אתה אמרת פגם כזה, אבל יש פה מקור שאומר כמה פגימת המזבח, משהו הפגם, איזה מזבח, רבי שמעון בן יוחאי אומר, טפח. רבי אלעזר בן יעקב אומר, כזית. שיעורים הרבה יותר גדולים מפגימת, כדי שתחגור בה ציפורן, תשובה לא קשיא. הבסידה, הבאבנה. אם הפגם הוא בסיד שמחברת את האבנים, אז הפגם אינו נחשב פגם, אלא אם כן הוא משמעותי, או טפח, או כזה, תלוי איזו שיטת תנאים. אבל באבנה, באבן, זה רציני יותר, כלשהו נחשב פגימה. הביטוי הזה נלקח מרש"י בשורה הראשונה באבנה, קודו. זה הכוונה שכדי שתחבור בה ציפורן. וזה על פי הפסוק, כדכתיב אבנים שלמות. אלו, רק אלו ראויים וקשרים למזבח, לבניין המזבח. עד כאן שיעורנו להיום.